אנחנו הגענו לפסקה ת' ח' לא למדנו עדיין? למדנו את ח' למדנו את פסקה ח' לי כרגע לא אפשר ללכת לצלם טוב, אנחנו בפסקה ת' בואו נקרא התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול או הייתי אומר ככה, היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. נקודה. צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה. ואז עם הידיעה הזאת, תקום לנו ההדרכה איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי, המתעלה על ערך התרבות החילוני, כהתעלות השמיים מעל הארץ. טוב, פסקה חשובה מאוד. יש בשיחות הרב ציודה, יותר נכון, לנתיבות ישראל של הרב ציודה, יש מאמר שנקרא התרבות הישראלית. ושם הרב ציודה קצת מנתח, הוא מאמר קצת ארוך, לא היה שייך לצלם אותו כי הוא ארוך. אבל איך אנחנו צריכים להתייחס לכל המציאות שנקראת התרבות הישראלית העתיקה ושל זמננו. אבל אולי קודם כל בואו נעשה סדר. השורש של המילה תרבות הוא ריבוי. גם השורש של המילה רב זה ריבוי. כלומר, אנחנו חיים בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ברוך השם, מלא כוחות, מלא יכולות, מלא פוטנציאל, אבל על האדם מוטלת אחריות להרבות את היש. כלומר, האחריות של האדם זה ליצור תרבות. כלומר, ליצור ריבוי בעולם. הריבוי הזה שאנחנו מצווים עליו, הוא בעצם שותפות של האדם במעשה הבריאה. ניקח אולי דוגמה פשוטה, שיכול שהזכרנו אותה בהזדמנות אחרת. אנחנו אומרים גם זה פסוק בתהילים וגם אנחנו אומרים זה בתפילה בראש השנה בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם אם כן אנחנו צריכים להריע לפני השם גם בחצוצרות וגם בשופר למה לא מספיק רק בחצוצרות למה לא מספיק רק בשופר למה גם בחצוצרות וגם בשופר והמשנה בכמה מקומות הגמרא גם דנה שיש מועדים מסוימים ימים טובים לישראל שבהם שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, כלומר, תוקים גם השופר וגם החצוצרה, אבל השופר מאריך, כלומר, החצוצרה מסיימת לחצרץ והשופר ממשיכה התקיעה של השופר, ויש מועדים אחרים שבהם החצוצרה מאריכה והשופר מקצר. חצוצרות מאריכות ושופר מקצר. למה צריך להריע לפני ריבונו של עולם בשניים? אומר הרב קוק בממרי הראייה, שבעצם השופר מבטא כסימן, כעיקרון, את ההופעה האלוהית כפי שהיא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות, והמציאות הזאת כבר מצויה בה, המציאות האלוקית, והשופר הוא דוגמה ברובד המוזיקלי של החיים, שאנחנו לוקחים קרן של איל, נופחים בו אוויר, הנפיחה הטבעית של האדם בתוך הקרן הטבעית של איל, שנקרא שופר, הנפיחה הזאת מוציאה החוצה קול. אם כן, קודם כל אנחנו צריכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, במובן הטבעי, במובן הפשוט. תודה רבה, ברוך תהיה. במובן הפשוט, כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את העולם כפי שהוא סידר אותו, ואנחנו צריכים לבטא את האלוהי המתגלה בטבע. אז אם רק נוציא מכאן עיקרון, כל השופר הוא בעצם איזה מין התגלות אלוהית, בלי מעורבות של אדם, ואנחנו צריכים להיפגש עם דבר השם, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. דרך אגב, זה אולי הסוד הגדול של המדבר. מי מדבר במדבר? הרי המדבר הוא מלשון דיבור. מי מדבר במדבר? ריבונו של עולם. מה התכונה של המדבר? שהיא חסרת, נקרא לזה, התפתחות. כלומר, יד אדם, ואפילו לפעמים אין בעלי חיים, אין מים, אין בעלי חיים, אין עולם הצומח. כלומר, המדבר זה בעצם הדבר, או המקום, נקרא לזה, הכי קרוב למה שהקדוש ברוך הוא ברא. שם בעצם מתגלה האלוהים בלי שהאדם יתערב, מקף, יפריע. כפי שהטבע. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי שנשאיר אותו איך שהוא, אלא הוא ברא את העולם כדי שנשתמש בחומרי היסוד, בחומרי הגלם שיש בטבע, ונפתח אותו. החצוצרה, אומר הרב שם באותו מאמר, זה בעצם ביטוי עקרוני, סימן עקרוני, למחויבות של האדם לקחת אחריות ולהיות שותף בבניין העולם, לפתח את העולם למקומות יותר, נקרא להם, טבעי, למקומות יותר מאשר הטבע הנמצא, למקומות שהאדם בעצם מפתח, מקדם, משפר. עכשיו, מה הסכנה? הסכנה היא כפולה. או לתקוע רק בשופר, או לתקוע רק בחצוצרה. כשאדם תוקע חג בשופר, אז הוא אומר, בוא נשאיר את העולם כפי שהוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא רוצה. הוא ברא את העולם כפי שהוא, בוא נשתמש בעולם הקיים, זהו. ואיפה האחריות של האדם? הלכה לאיבוד. איפה השותפות של האדם בבניין העולם? הלכה לאיבוד. מצד שני, סכנה הפוכה. שאדם מרוב שהוא מתלהב לתקוע בחצוצרות, תראו כמה אני, מדע, טכנולוגיה, כמה אדם מקדם את העולם וכו', ישכח את הקול הטבעי, ישכח את הקול האלוקי, ישכח את השופר. לכן בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. אנחנו צריכים להריע לפני השם, גם בחצוצרה וגם בשופר. לקחת אחריות ולהבין שאנחנו שותפים בבניין העולם. מצד שני, שאותו בניין עולם שבחינת החצוצרה, יהיה תמיד ממוקד לכיוון העקרוני שנקרא שופר. לא לסטות מהדרך, לא לסטות מהעקרונות, לא לסטות מהערכים. כל הפיתוח המדעי הטכנולוגי של העולם, הוא צריך להיות בכיוון הרוחני, האלוקי, הערכי, שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אומר הרב, מה זה תרבות? תרבות זה בעצם ריבוי. עכשיו, מה אנחנו אומרים בעצם בעולם הזה להרבות? אנחנו אומרים להרבות שני דברים. אנחנו אומרים להרבות מה שכאן במאמרים שלנו נקרא חול. כלומר, אנחנו אומרים להרבות חצוצרות. אנחנו אומרים להרבות תרבות חילונית, מה שקוראים היום. ואנחנו אומרים להרבות, קל וחומר, תרבות אלוהית. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר, ושם את האדם במרכזו כבונה ומפתח ומשלים את העולם, אז האדם צריך לפתח את העולם באחד משניים. או התפתחות מעשית טבעית, או התפתחות רוחנית. דרך אגב, הרמב״ם, רמב״ם חשוב מאוד, בפירוש המשניות, במסכת סנהדרין, אומר מדוע אדם שקוראים לו היום מהמר, ולפי רוב הדעות בגמרא, מדובר על אדם שזה העיסוק שלו. לא אדם שעובד ואחרי זה ממלא איזה כרטיס הגרלה, למרות שמצד העיקרון זאת אותה בעיה, אבל לפחות על פי פסק ההלכה, למה אדם שמהמר, מה שנקרא במשנה, בסנהדרין משחק בקובייה, מפריח יונים, למה האדם, סליחה ידידיה, למה האדם הזה פסול לעדות? מה הסיבה? מה, הוא לא נאמן עלינו? מה הבעיה? אומר הרמב״ם. מה אתה אומר, ידידיה? למה? אומר הרמב״ם. אומר ידידיה, אני אמשיך אותו עם הרמב״ם. אומר ידידיה, הוא לא יודע להעריך את הכסף שהוא עובד עליו, כי הוא לא עובד עליו. הכל באימורים, הכל בא בקלות, הולך בקלות. אז הוא לא יכול להעיד עדות אמת. כי אדם שמכיר את ערך הממון, יודע כמה קשה להתפרנס, אז שהוא בא להעיד בבית דין על עניין ממוני, הוא לא יזלזל בזה. כי הוא יודע כמה קשה להשיג את אותו הממון. אומר הרמב״ם, בהמשך לדברים האלה, אדם לא נברא אלא לתועלת אחד משניים. להרבות ענייני החול, או להרבות ענייני הקודש. אמנם חז"ל אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, כלומר צריך למעט יחסית בבניין העולם החומרי ולהתעסק יותר עם בניין העולם הרוחני, ובפרט שהקדוש ברוך הוא הטיל את בניין העולם החומרי על אומות העולם בעיקר, גם אנחנו צריכים להתעסק עם זה, אבל באופן יחסי צריך יחסית למעט. אבל אין העולם, אין האדם נברא, אומר הרמב"ם, אלא בשביל אחד משניים. להרבות תרבות, מה שקוראים היום אלוהית, תרבות דתית, ולהרבות תרבות חילונית, לא הייתי קורא זה חילוני, כי זה נשמע לא טוב, זה גם בקונוטציה שלהם זה לא בסדר, אלא תרבות במובן של מדע וטכנולוגיה, תעשייה, כל מה שזה אומר. להרבות בזה. מוזיקה, כל מה שהוא מוציא כישרונות אנושיים, חוליים, טבעיים, מהכוח אל הפועל. לכן, איך אנחנו מתייחסים באופן כללי אל המושג תרבות? המושג תרבות הוא התפקיד של האדם. האדם בא לעולם להרבות. זה תפקידו. כמו שאמרנו מקודם, גם רב נקרא רב, אחד ההסברים, כי עניינו להרבות. עניינו להרבות טוב, להרבות אמת, להרבות ערכים, להרבות אידיאלים בעולם. ומצד שני, האחריות של האדם לתרבות היא אחריות כפולה. לריבוי היא אחריות כפולה. אחריות להרבות את הקודש, ואחריות להרבות את החול, שיונק את ריבויו מהקודש. למשל, אם אני לא טועה, וכמדומני שאני לא טועה, הפעם היחידה בתורה שמופיעה המילה תרבות, זה ביחס לחטא המרגלים. זה ביחס לבני גד ובני ראובן, שממשיכים את אותו חטא המרגלים, שעליהם אומר משה רבנו, תרבות אנשים חטאים. כלומר, שם המילה תרבות מופיעה בצורה מאוד שלילית. תפסתם את האומנות, כך חז"ל אומרים, תפסתם את האומנות של המרגלים. אחזתם באומנות המרגלים. וכן, מה אנחנו רואים? שהשותפות של האדם, המחויבות של האדם, האחריות של האדם, להיות מרבה את העולם, גם בקודש וגם בחול, יכולה להביא אותו למציאות מאוד מסובכת. שהוא מרבה במרכאות את החול, כשהוא שכח את הקודש. הוא עושה כל כך הרבה בחצוצרה, עד שהוא שכח את השופר. לכן זה לא מקרה שהמושג תרבות הוא בא לידי ביטוי ברובד השלילי שלו דווקא. תרבות אנשים חטאים. כי באמת החטא יכול להיות מצוי מאוד כשעסוקים בריבוי העולם, אם שוכחים את המקור. אומר הרב, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו. מה היום קוראים תרבות? את זה הרב כתב לפני כ-100 שנה. היום זה קל וחומר. היינו בשבת בהרצליה, אז ככה במהלך הסיבובים שלנו בעיר, אז הראה לי אחד האחראים, מקום מרכזי שבנו בהרצליה, כנראה בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, שנקרא, יש איזה שם, אני רוצה להזכיר את שמו, נקרא בית התרבות. מה אמור להיות שם? הצגות, תיאטרון, ספרייה, מוזיקה, מקום שהוא מבטא את הכישרונות הטבעיים שנמצאים בנפשו של האדם. נפלא מאוד. סיפר לי שהיה ויכוח גדול, האם בית התרבות הזה יהיה פתוח בשבת. הכל סימבוליקה. סימבולי. כלומר, האם כשאנחנו מרבים את העולם הטבעי, האם זה נוגד את העולם הרוחני? זה ביוק השאלה. אומר הרב, אז הדרך להתמודד עם המורכבות הזאת זה לזלזל בתרבות. אני אקרא את חילונית. כלומר, בתרבות, שהיא תרבות של מיצוי כוחות חיים טבעיים, אני לא אומר שתמיד הם מכוונים לכיוונים הנכונים. אם זה לא נובע מהקודש, זה מכוון לפעמים לכיוונים נוראים. ברור. אומר הרב, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו. היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. אפשר לזלזל בתרבות, מה שנקראת היום בשפתנו חילונית. מה כבר יש במוזיקה, מה יש בספרות, מה יש בתעשייה, מה יש במדע? לא לחינם הרב קוק, כשנפתחה האוניברסיטה העברית, אז הוא הלך לחנוכת האוניברסיטה, ונאם נאום גדול. כשנפתח בצלאל, פה, לא רחוק מפה, אז הרב קוק שלח להם מכתב חשוב מאוד, והוא כותב משהו מן הדבר הבא, קרן אור גדול הפציע בשמי חיינו החשוכים. ההתפתחות של החוכמה, המדע, של האקדמיה, והמוזיקה או האומנויות השונות של בצלאל, בגרעין הפנימי, זה דבר חשוב ביותר. זה הופעת חיים בריאה נורמלית של, 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 של אדם בריא. הרב קוק שם מתאר באחד המקומות, הוא מתאר איזה מין מציאות של ילדה, חס ושלום, שנכנסה פתאום לשיתוק או משהו כזה. הייתה חסרת הכרה. וכמה שנים הייתה במצב הזה שחוסר הכרה, ופתאום נפתחו העיניים, שהרב מתאר את זה בצורה מאוד ציורית, נפתחו העיניים שלה, ונגיד שהיא חס ושלום איבדה את הכרתה בגיל 6, ופתאום בגיל 20 היא פותחת את העיניים מחדש. והמשפט הראשון שהיא אומרת זה, אני רוצה את הבובה. שואל הרב, איך אנשים מבוגרים שעומדים על יד מיטתה יגיבו לרצון שלה לקבל את הבובה בגיל 20? אישה, נערה, בחורה, נקרא לה איך שאנחנו רוצים, בת 20, מבקשת בובה. עכשיו, אם המצב הזה היה מצב נורמלי, של אדם נורמלי, בן 20 שמבקש בובה, אז מה היינו אומרים? ילדה הזאת יש לה בעיה. היא חולה. אבל אם אנחנו מציירים את הציור שעכשיו ציירנו, שהילדה הזאת הייתה חסרת הכרה הרבה מאוד שנים, ובגיל 20 היא פתאום מבקשת את הבובה, אחרי ש 16 שנה או 14 שנה היא הייתה חסרת הכרה, איך הגיבו ההורים? איך הגיבו קרובי המשפחה? הרב קורא לילדה הזאת שם שושנה. שושנה פתחה את העיניים. שושנה מדברת. נכון, אומר הרב, שהיא רוצה עכשיו רק את הבובה. אבל זאת הבקשה הראשונה. היא תבקש דברים הרבה יותר נשגבים מהבובה. רק כרגע, אחרי 14 שנה שהיא הייתה חסרת הכרה, הדבר הראשון שהיא זוכרת מכיתה, מגיל 6, זה הבובה. אז יבוא אדם שעומד מבחוץ, מסתכל על אישה או נערה או בחורה בת 20, מבקש את בובה. מה הוא יגיד? ביזיון. איזה רפיון יש פה, איזה רשלנות. מה אנחנו שמכירים את הסיפור נגיד? ברוך השם, אחרי 14 שנה, במצב קומה, הילדה הזאת התעוררה לחיים. אז בשלב הראשון מבקשת את הבובה. אומר הרב, הנמשל, עם ישראל 2000 שנה היה במצב יותר גרוע מקומה. יותר גרוע. כמעט בית כברות. 2000 שנה היינו בגלות. כוחות החיים הרוחניים והחומריים, הטבעים שלנו לא יצאו לפועל. לא הייתה תרבות. התרבות הישראלית הייתה חסרה. אחרי 2000 שנה חוזרים לארצנו. מקימים אוניברסיטה. מקימים בצלאל. מתחילים להקים תעשייה. ת, תחבורה, כל מה שזה אומר. ולפעמים אנחנו רואים שפוליטיקאינו וחלק מאמנו מבקש בובות. רוצים בובות. אז עומד מי שעומד מבחוץ, מבקשים בובה, מה זה שווה, לא שווה כלום. זה לא חזון הנביאים. זה לא ראשית צמיחת גאולתנו, זה שום דבר. אומר להם הרב, אתם לא מבינים? היינו 2,000 שנה חסרי הכרה, יותר גרוע מחסרי הכרה. חזקאל הנביא תיאר את המצב כבית קברות. חזון העצמות היבשות לפי דעה מרכזית בגמרא, זה משל לתחיית האומה, חזרתנו לארצנו, הנה אנחנו פה ההוכחה. אז עומדים אנשים מבחוץ, ומזלזלים. שושנה הקטנה ביקשה את הבובה. כרגע היא מבקשת את הבובה. הבובות התפתחו. יהיו בובות הרבה יותר מתקדמות מאשר הבובה הזאת. אולי רק עוד משפט אחד, הייתי רוצה לקרוא משהו, אם אפשר. מאמרי ראייה. כל פעם זה אותו סיפור, אנחנו מחפשים כל פעם ולא מוצאים. איפה? חזק וברוך. הייתי רוצה רגע לקרוא כמה משפטים בממרי הראייה, עמוד 306, נאום בפתיחת המכללה העברית בירושלים. מה היה הנאום שהרב קוק נשא בפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים? פה, דרך אגב, יש כאלה היום, כבר לא רק היום, יש כאלה שרוצים לצאת בחריפות נגד, במחאות, חס ושלום, התמימות והנאיביות שהייתה לרב קוק, שבא לדרוש בנאום חנוכת האוניברסיטה. הנה, תראה מה יוצא מהאוניברסיטה. כמה כפירה, כמה חס ושלום, הפך הופעת השם. אבל הרב כבר אמר את זה בנאום הפתיחה. נקרא כמה משפטים. אומר הרב, נביא הנחמה אמר, ישעיהו הנביא בפרק סמך, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך חלצה תאמן. וכן, פסוק שמתאר קיבוץ גלויות, ברוך השם, שתבח שמו. כנגד כל הסטטיסטיקות וכל ההיגיון של כל מה שחשבנו, או כל מה שאחרים חשבו. אומר ישעיהו הנביא, אז תראי ונהרת, כלומר, אז האומה הישראלית תראה התחלת תחיית האומה, ותופיע איזה נהרה רוחנית גשמית, ואז כתוב, ואז אומר ישעיהו, ופחד ורחב לבבך. וכו'. אז הרב כאן דרש דרשה שלמה. מה זה ופחד ורחב לבבך? עם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה רחב לבבך. הנה, ברוך השם, החיים מתרחבים. עם חוזר לארצו, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מתחיל להתפתח מבחינה טבעית, התרבות החילונית מתחילה להתפתח. איזה פחד יש פה? תגיד, ישעיהו הנביא ורחב לבבך. מה זה הוא פחד ורחב לבבך כי יהפך עלייך, ויהפוך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך? מה זה הפחד הזה? אז אומר הרב כך, המאורע הגדול, עד לכאן הפסוק בישעיהו, אומר הרב, המאורע הגדול של היום הזה, פתיחת המכללה העברית בירושלים בהר הצופים, זה נאמר בתף רש פי ה'. תף רש פי ה'. כמה שנים אנחנו? 85 שנה. המאורע הגדול של היום הזה, פתיחת המכללה העברית בירושלים והר הצופים בטקס כל כך נהדר, בחגיגה כל כך מלאה נהרה, אור, נהורה, בקיבוץ אלפים ורבבות של בנינו ובנותינו מכל אפסי ארץ ישראל ומארצות הגולה, מציג לפנינו את חזון הקודש של נבואה זו, של שאי סביב עינייך וראי, כמו חי בצורה של זעיר אנפין. משהו קטן, גרעיני, תמציתי, ראשוני, אבל ממנו בעצם יצמח הכל, הגרעין של העץ. אומר הרב, אם עדיין לא כולם נקבצו, עוד הרבה בגלות, מזערה היא התחלת קיבוץ גלויותינו. זה עדיין, ברמה הכמותית, זה נראה זעיר. אבל הרובה גדולה היא תכונת קיבוץ זה שהמועד בא, ושערי גאולה הולכים ונפתחים לפנינו, עד שכולם יקבצו ויבואו אלינו וכו' וכו'. אני מדלג טיפה. אז תראי, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. אז תראי ונהרת. אומר הרב, מכירים אנו גם בראשית מצדנו היום את מה שאומר הנביא, אז תראי, עין בעין אנו רואים מפלאות תמים דעים גואל ישראל, אשר עשה עמנו את כל הגדולה הזאת, להרים קרן עמו בין כל עמי הארץ, לתת לנו ניר ביהודה וכו' וכו'. מכירים אנו גם כן את הביטוי, ונהרת, אדרת פנים המקרינים מרוב גיל וחדווה של אלפי הנאספים. את זה הוא נועם שם, מול האלפים. שואל הרב, אבל הפחד, למה הוא בא? כל כך יפה, כל כך נחמד, כל כך טוב. אבל הפחד, למה הוא בא? למה הקדים הנביא את הפחד לפני האמרה של ורחב לבבך? אז תראי ונהרת, הוא פחד ורחב לבבך. על מה הפחד? אומר הרב, בדיוק הנקודה שלנו. אך כאשר ניסה דעתנו למרחוק, לשנות דורות אשר עברו ומפעלי תנועות רוחניות שפעלו על עמנו, איננו מוכנים מיד להכיר, כי מתאים כאן גם החזון של הפחד המצורף אל רוחב לבבנו. מדוע? אומר הרב, הנה העניין שלנו. שני מהלכים ישנם לרוח ישראל. רוח ישראל צריכה להופיע בשני. א', מהלך אחד פנימי, כולו קודש, כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. מי היה אלה שנשאו את רוח הקודש? לזה שימשו כל מכונות התורה אשר מעולם. הישיבות שהיו ושאינן ושעתידות להיות בתוכנו. רוח אחד צריכה להופיע עם ישראל, עולם התורה. תוירה, עולם התורה. ישיבות, ישיבות, ישיבות. מצד שני, המהלך השני של הרוח באומה משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה. מלאכת הוצאה בשבת, מלאכת הכנסה בשבת. להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו אל רשות הרבים של העולם הכללי, זה לקחת את הישיבות, להשפיע אותם החוצה. ביום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד. זה להוציא מתוכנו. לקחת את עולם הרוח, עולם התורה, עולם הקודש הישראלי שלנו, ולהשפיע אותו על אומות העולם במדרגה של אומות העולם. מצד שני יש גם הכנסה. אנחנו גם צריכים להכניס מתוכנו משהו מאומות העולם. ומצד שני, הוא להכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה. לקחת את אותה חוכמה בגויים תאמין, ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם לאוצר חיינו בתארתם. לקחת מה שאנחנו יכולים לקחת, לגייר את זה, לסדר את זה, לארגן את זה נכון, ושהחיים יהיו יותר רחבים. אומר הרב, לשם כך תוכל המכללה, היום אוניברסיטה גדולה, לשמש כלי מכשיר גדול ונשגב. אומר הרב, וכאן הוא אהובי מקום הפחד. זה מה שאני, את זה הוא דורש בפתיחה לאוניברסיטה. זה הפחד הגדול, שכשהחיים מתרחבים ברמה של התרבות החילונית, יכולה, החיים יכולים להשכיח מאיתנו, אותה התרבות, אותה תרבות, יכולה להשכיח מאיתנו את מקור הקודש. אומר הרב, כאן אהובי מקום הפחד, ניסיונות היו לנו בימים מקדם, שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים, למשל העתקת התורה ליוונית, נעזוב כרגע את זה, זה היה לא פשוט בכלל, וכולי. וגם אותו דבר, אותם הדברים שאנחנו צריכים להכניס פנימה. ולכן ההכנסה וההוצאה, אומר הרב, לא יכולה להופיע בחדווה אופטימית, בנאלית ורוחב לב לבדו. יש פחד. ופחד ורחב לבבך. אותו דבר בדיוק, אומר הרב ביחס לבצלל. באותה איגרת שם. באיגרות ריה. אותו דבר בדיוק. לכן, אומר הרב, מצד אחד, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. אנחנו לא אומרים זה לא קודש, אז זה לא מעניין אותנו. לא. צריכים להעמיק בה, לדעת את צעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה. את השורשים הרוחניים הפנימיים שנמצאים שם, את השאיפות שלה, צריך לדעת לסדר את זה נכון, להגביל את הגבולות הנכונים, לא להתפעל מזה יותר מדי, לשים את הקו איפה שצריך לשים את הקו. מצד שני, לתת לה להסתעף וכו'. ואז עם הידיעה הזאת, תקום לנו ההדרכה הנכונה, איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי. יש תרבות קודש ויש תרבות חול. יש קודש תרבותי ויש, נקרא לזה, חול תרבותי. תקום לנו הדרכה איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי, המתעלה על ערך התרבות החילוני כהתעלות השמיים מעל הארץ. לעניות דעתי אולי הפשט אחת האפשרויות. למה הרב משתמש כאן בשמיים וארץ? הרב יכול למצוא משליות אחרת. למה דווקא המשל הזה? אולי אחת האפשרויות להסביר על פי דרכו של הנציב לדוגמה, ועוד מהמפרשים, בעיקר על פי הקבלה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה שמיים, מה זה ארץ? שמיים, אומרים המקובלים, כוחות ההשפעה, ארץ, הכוחות המושפעים, נותן ומקבל. השמיים, ברמה הטבעית קודם כל, מורידים את הגשם, נותנים, משפיעים את מתנתם, הארץ מקבלת. וכשהיא מקבלת את המתנה, היא מתחילה להצמיח, ואז מתחילים להופיע החיים. שמיים בתורה, זה הכוח המשפיע. הארץ בתורה זה הכוח המקבל, הכוח המושפע. דוחרה ונוקבה, זכר ונקבה. הזכר תמיד משפיע, הנקבה תמיד מקבלת. אם כן, הארץ משתוקקת אל השמיים, והשמיים נותנים לארץ. השמיים זה הביטוי לממד הרוחני, הקודש התרבותי. הארץ זה הטבע, זה החול התרבותי. אם החול התרבותי, התרבות החילונית, לא מבינה שהיא בחינת ארץ, והיא חייבת לנוק את מרכזי החיים שלה, את נקודת המוצא שלה, מהתרבות הקודשית, מהשמיים, אז תהיה לנו בעיה חמורה מאוד. הנה, זאת הבעיה שאנחנו ניצבים בפני השנים רבות, שהקודש והחול נהפכו חד ושלום לאויבים. התרבות הדתית והתרבות החילונית נהפכה לאויבת, אחת עם השנייה. לא רוצה להיות יותר מדי אקטואלי. אבל למשל, אינטל, פה בהר חוצבי, והפגנות השבת. ואני כרגע בכלל לא דן אם צריך להפגין, איך צריך להפגין, מי צריך להפגין, צריך להגיע להסכמה, איך מגיעים להסכמה. אבל סתם, בואו נראה את ההתנגשות הזאת. הנה, יש התנגשות בין תרבות הקודש לתרבות החול. וצערנו הרב, סליחה שאני עוד לפני דעתך. וההתנגשות הזאת היא התנגשות חמורה. היא חמורה לא רק מהצד של התוצאות שלה. היא חמורה מצד שבאמת בשורש אין כאן התנגשות. אין התנגשות בין תורה למדע. אין התנגשות בין תורה לתעשייה. אין התנגשות בין תורה לספרות. אין התנגשות בין תורה למוזיקה. אפילו בין תורה לספורט בשורש הפנימי והנכון של המושג ספורט. אין התנגשות. אלא מה? נוצרו כאן, לצערנו הרב, כביכול, חס ושלום, שתי תרבויות, שתי ישויות שונות, וכביכול מלחמה. אני יכול להעיר עוד הערה אחת. מי שלא הייתנו בשבת בהרצליה, הפסיד חוויה, אני חושב, מיוחדת במינה. בערב שבת, היה עונג שבת גדול, וראש העיר, שהיא אישה, הוא סגנה, שהוא איש, וחלק מאנשי המועצה של העירייה, שהם אנשי מרץ, ראש העיר הוא סגנה ממרץ. הגיעו לעונג שבת, מאות אנשים, כל הרב הראשי, כל חברים חשובים, מהגרעין, ראש הגרעין, רב הגרעין, ורבנים מהעיר, ואנשי המועצה, וכמובן ראש המועצה הדתי, וכולי, וציבור רחב הגיע, דתי, חלקו גם לא דתי, הגיעו. ויושבת ראש עיר ממרץ, וסגנה ממרץ, שסיפר, הם סיפרו בכבוד שהם ממרץ. ואיזה יופי, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. מדהים. סגן ראש העיר נשאר, אולי שעתיים. עונג שבת, אולי מעולם הוא לא ראה דבר כזה. יושבים, איך אמר לי מישהו? שעתיים, מה? הוא אמר שהוא לא ראה. אמר לי אחד המארגנים, אחר כך תשמע, אתם מבינים מה היה פה? בדרך כלל אדם שנקרא לא דתי במרכאות, הוא מדבר עליו, מדבר עקרונית, כן? הוא צריך לשבת שעתיים מול משהו. יש איזה מסך, איזה משחק כדורגל, משהו! איזה פעילות, משהו אקטיבי. פתאום פה יושבים, דברי תורה, שרים. יושב, 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 יושב. מדהים. הרצליה, זה הרצליה. זה דיברנו קצת בשבת, הרצליה. שם השם שמופיע בהרצל, זה הרצליה. אני אמרתי שם שכל מדינת ישראל צריכה להפוך להיות הרצליה אחת גדולה. במובן הזה של הדברים. הנה אפשרי. אפשרי לגלות, ודרך אגב, בית התרבות שם סגור בשבת. למה? כי מדברים אחד עם השני. ואוהבים אחד השני ומעריכים אחד השני. ולא במלחמות, ולא במאבקים. אז זאת בעצם המטרה שלנו. המטרה שלנו זה לא לזלזל בתרבות הטבעית, החולית, לא רוצה לקרוא לה חילונית כי זה נשמע לא יפה, לתת לזה את הערך הנכון, את המקום הנכון, את החשיבות, כי יש לזה ערך רוחני, אלוקי. מצד שני, היא חייבת לדעת, אותה ההתרבות החילונית, שהיא יונקת, היא בחינת ארץ, והיא יונקת את כוחה מתרבות הקודש, מהתורה, מעולם התורה, מעולם הישיבות, כי התעלות השמיים מעל הארץ. ככה צריך להיות, נותן ומקבל. בבקשה.
אולי בעצם ההתנגשות שיש, צריך לקחת הדוגמה שלך מקודם לגבי השושנה והבובה שהיא זכרה. אז אולי באמת אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל מתעורר, והדבר הראשון שהוא זוכר זה לא מה שהיה לפני, אלא מה שהוא קיבל וראה בתרבות הגויים, כי כל העולם האקדמי כביכול, זה לא שייך אלינו. אנחנו לא למדים בצורה הזאת, עם ישראל מעולם לא למד בצורה הזאת, לא התחנך בצורה הזאת. ופתאום שם זה הולך. יכול להיות שזאת הסיבה?
יש הרבה סיבות, ההערה או השאלה או מה שאתה אומר כרגע, יש הרבה צדדים לדון בנקודה הזאת, אבל בוא נגיד את זה רגע אחרת. התרבות הישראלית, מצד האמת, היא כוללת את שני הממדים, את הקודש ואת החול. הרב כותב במהלך האידאות, על פי הקבלה, יש ביטוי כזה, יריח בשלמותו. יריח שלם. סיירה בהשלמותה. יריח שלם. אומר הרב, תקופת שלמה המלך בעצם הייתה תקופה שהיא איזה מין מיני בקטן של העתיד הגדול שמצפה בעצם לעולם, לישראל ולעולם, בשלב התיקון. יריח מלא. אמנם אומר שם הרב במהלך האידאות שהתקופה הזאת הייתה קצרה בכמותה, אומר הרב, אבל הייתה חשובה מאוד באיכותה. למה? כי בעצם כשנבנה הבית ראשון, ראינו את האידיאל השלם בצורתו, אמנם הזעירה, הזמנית, אבל ראינו מה צריך להיות. ראינו אידיאל קטן, כלומר אידיאל תמציתי שהופיע בקטן, בזמן, בכמויות, אבל זה הציור, זה מה שצריך להיות. מה ראינו שם? ראינו מצד אחד שלמה המלך, קודש קודשים, שיר השירים. מצד אחד רוחניות עליונה מאוד. מצד שני, שלטון פוליטי בלי מצרים. עושר כלכלי בלי מצרים. חוכמת שלמה בלי מצרים. כלומר, כל כוחות החיים הרוחניים והטבעיים הופיעו בהרמוניה. אין סתירה בין בית מקדש, כהנים בדוכנה, ולווים בעבודתם. כהנים בעבודתם ולווים בדוכנה. לבין מציאות של שלטון פוליטי, שלטון כלכלי, שלטון של מדע ותעשייה ושל הימים ההם. ואומות העולם שותפים לבניין המקדש, וניזונים מהאור הרוחני של עם ישראל. זה האידיאל. הגלות היא מצב לא אידיאלי. זה שאנחנו התרגלנו לתפוס את התורה 2000 שנה כקודש שנבדל מהחול, זה מה שאנחנו לומדים פה מאז תחילת השנה, זאת המחלה היותר גדולה שאנחנו חלינו ב-2000 שנה. עכשיו, ברור שכשהופיעה תנועת ההשכלה, והיא לבשה לבוש ראשוני של אומות העולם, שמתנקר מהקודש, כי הוא לא מסוגל מגלות קודש בחול, אז במילא התלהבנו מהצעצוע החדש, שנקרא תנועת ההשכלה, והתנפלנו עליו. אבל זה לא הציור הנכון. הציור של היהדות בשלמותה, זה ציור של בימי שלמה. זה הציור הנכון. ראיתי פעם מאמרים, לא רוצה להזכיר שמות של תלמידי חיים של הדור הקודם, שאמרו, מה היה חסר לנו 2000 שנה? כשהיינו בחוץ לארץ. היה עולם תורה, כל כך מפותח, כל כך. זה בדיוק הצעקה הגדולה של הרב קוק, לא רק שלו. שאנחנו לא מבינים שהמצב שלנו בגלות, עם כל הפאר שהיה, תלמוד בבלי וכו', הוא חושך. הגמרא אומרת, במחשכים הושיבני זאת תלמודה של בבל. הגמרא אומרת, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה הביטול תורה הכי גדול. איך יכול להיות? התלמוד הבבלי צמח משם. אלא ביטול תורה לא במובן הכמותי, כמה שעות ישבו ולמדו תורה, לא היו צריכים לעשות מילואים ולא היו מבזקים. אלא במובן הערכי, כשהתורה לא מופיעה בשלמותה, בקודש ובחול, כששני הזרמים יודעים את הערך שלהם, ושני הזרמים האלה יודעים את היחס ביניהם, כי התעלו את השמיים על הארץ, זה נקרא ביטול תורה. זה ביטול תורה. זה ביטול תורה איכותי, זה לא ביטול תורה כמותי. זה כמו אדם בלא אישה אינו אדם. כל אדם נסוע יגיד לך, שמשהו התחתן, הוא לומד פחות זמן תורה. כי יש ברוך השם עוד כמה משימות שצריך לעשות. כמו למשל, משימה קטנה מאוד, פרנסה, רק זה. נו, אז איך יכול להיות האדם ולא אישה ולא תורה? לא במובן הכמותי, במובן האיכותי. התורה הנלמדת כרווק, כשאתה חי בחממה, באינקובטור של בית המדרש, היא לא תורה אמיתית. כל זמן שהתורה לא מופיעה בחיים, הממשיים, המעשיים, כמשפחה, כל זמן שלא מופיע בערך הזה, זאת לא תורה. זה נקרא ביטול תורה. אדם ולא אישה ולא תורה. ברגע שמתחתנים, מקים משפחה, אז התורה מתגלה ברבדים הכוללים של החיים. זה נקרא תורה. לא חוכמה להיות צדיק בבית המדרש. חוכמה להיות צדיק מחוץ לבית המדרש. זאת החוכמה.
בין הזמנים.
זה הזמן הכי חשוב, פעם דיברנו על זה. שהזמן הכי חשוב בשנה זה בין הזמנים. ולכן חכמים לא קראו לזמן הזה חופש. המהר"ל כותב שבין הזמנים זאת תקנת ראשונים. ראשונים תקנו בין הזמנים. זה בין הזמנים. בינה, בין מלשון בינה, התבוננות, על הזמן שהיה, על הזמן שיהיה. שכרגע הוא בין הזמנים, ואני מתבונן מה קניתי, מה התקדמתי, מה יש עוד לשפר, מה יש עוד להתקדם. בין הזמנים זה הזמן החשוב ביותר מהבחינה הזאת. לכן, במחילה שאני אומר, התפיסה שאתה מציג כרגע, היא בדיוק המחלה שאיתה חזרנו מהגלות. היא המחלה שלנו. כן, רגע, ואני, זה לא נעים להגיד לו, אתה חולה. בוא נשמע מה הוא אומר לגנתו. אהבה הוא באמונה.
אני מסכים עם הרב, רק מה נשמע, מה העניין שיש באמת התנגשות? מה אני חושב שצריכה להיות?
אין התנגשות.
אם אתה לומד לימודי משפטים.
אין התנגשות. אתה שואל עכשיו שאלה טכנית. אתה עכשיו שואל שאלה טכנית. אני רוצה ללכת לאוניברסיטה העברית ללמוד משפטים. דוגמה, האם אני יכול לעשות את זה? בסדר, זאת שאלה אישית שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, לברר עם עצמו איפה הוא נמצא, איך הוא יכול להיות תוכו אכל קליפתו זרק, איך הוא יכול לבנות את המציאות הרוחנית בתוך המציאות הטבעית בלי להיפגע, ואפילו להעיר למציאות החילונית את מה שיכול להעיר. שאלה טובה, לכן אדם צריך לשבת, כמו שאנחנו כל הזמן, זמן חשוב, יקר, משמעותי בבית המדרש, כדי לבנות בתוכו את תכונת הקודש הזאת, ואיתה הוא יוצא אל החיים, והוא צריך, וכדאי לו להיות, אם הוא צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים, מה כן ומה לא. יש מקומות שהתשובה תהיה אסור ללמוד שם. יש מקומות שהתשובה תהיה אסור ללמוד, יש מקומות שנגיד לאדם פלוני אל תלמד, לאדם אלמוני כן תלמד. כי אתה מסוגל, אתה יכול. אתה יודע לסנן. יש עוד הרבה בעיות, החיים עוד מורכבים, עוד לא סיימנו את המלאכה. אוניברסיטה העברית בירושלים זה עדיין לא בית המדרש של מכון מאיר. עוד לא. בקרוב יהיה, אבל עוד לא. בסדר? טוב, בבקשה, אור.
האם
לאור
הדברים שאמרנו
עד
עכשיו, אז יש לך נגיד במקום לתרבות
פנאי? אתה עכשיו שואל את שאלה, את השאלה שיש מישהו פה שאל. האם יש מצב, האם יש מציאות על פי התורה שנקראת רשות? יש מצווה, יש עבירה, האם יש רשות? שאלה פילוסופית עתיקה. יש מחלוקת בין החכמים. יש מי שאומר שמה שהוא הלכה הוא מצווה. מה שהוא עבירה, כלומר הוא עבירה. מה שהוא לא הלכה, הפוך מהלכה. זה נקרא שולחן ערוך. מה שהוא בתווך, ולא נדבר כרגע רק ברובד ההלכתי, אלא גם ברובד נגיד המוסרי וכו'. מה שהוא בתווך, הוא נקרא רשות. ורשות, יש לאדם רשות. כשהוא ברשות. יש דעה שאומרת אין רשות. איך יש רשות? כל מה שאדם עושה, אם זה מצוות אותו להשם, אם זה מתקן את העולם, אם זה מרבה תרבות אלוהית בתוך התרבות הטבעית, אז זה מצווה. ואם הפוך, אז זה עבירה. אז אין רשות. אם אני מזדהה אישית, אני מזדהה עם זה שאין רשות. אין רשות. הכל או מצווה או עבירה, כמו שמרן אומר, מצווה לשון מצווה, ציווה, צדי ווי, או צוות, צוותא. כל מה שהוא מצוות אותך. לכן אני לא מבין את הביטוי הזה, תרבות פנאי. מה זה הביטוי הזה, תרבות פנאי? יש בכלל דיון בפוסקים, מתי אדם חייב ללמוד תורה? יש דעה שאומרת שהוא חייב ללמוד תורה כל הזמן. אלא אם כן, הוא כרגע צריך לטפל בעניינים אחרים שקשורים לחיים הטבעיים. יש דעה שאומרת לא, הפוך. הוא צריך לטפל בחיים הטבעיים, כשנשאר לו תרבות פנאי, זמן פנאי, ילך ללמוד תורה, זה הפנאי שלו. עכשיו, איפה אני מנגן, איפה אני קורא ספר, איפה אני... אם הנפש של האדם צריכה את זה. לטובת הבניין הרוחני, הערכי, האידיאלי, האידיאולוגי, לתקן עולם במלכות שדיים, טוב מאוד. ואני כבר לא, ואנחנו בכלל לא נכנסים לתכנים, כל זה נגיד, כל הנתונים האלה הם נתונים שכבר עברנו עליהם, זה בסדר. האם זה לגיטימי שאדם בתורה ישחה בבריכה? ודאי. הוא לא יחסות בבריכה כל היום, כל השנה. אבל אם הוא צריך את זה לגוף או לנפש שלו, זאת מצווה, שילך ישחות בבריכה. יש מדרגות מדרגות בצוותא. זה לא כמו שהוא עוסק בתורה, שלא תהיה טעות פה. אבל אם זה מה שכרגע הוא זקוק לו, כי א', ב', ג', אז הוא חייב לעשות את זה, ואם הוא לא הולך לבריכה, אז יש כאן בעיה.
אז מה הגישה הנכונה שאדם צריך ללמוד תורה כל היום?
הגישה הנכונה היא שכל אדם צריך לזהות את עצמו. אבל דיברנו על זה בשיעור אחר, אני רוצה לחזור על זה עוד פעם.
אבל זה גם קשור.
הכל קשור, הכל קשור. אבל אי אפשר לחזור על כל מה שלמדנו. אין תרבות פנאי במובן שבני האדם קוראים לזה היום תרבות פנאי. אתה זוכר כשהיינו ילדים, והיינו גרים בקומה רביעית, חמישית, שישית, והיו ברזלים כאלה במרפסת, היינו יושבים על המרפסת, ומוצאים את הרגליים מהסורגים, מסתכלים למטה ורואים את האוטו זבל, בא ומרים את זה. אתה זוכר את זה? זה נקרא תרבות פנאי. מה זה תרבות פנאי? אני לא מבין את הקושיה, תסלח לי אורי. אני לא מבין את הקושיה, את השאלה. יש לך פנאי, שב תלמד תורה, לך תתנדב בבית אבות. אם אתה צריך לשחות בים, לך לשחות בים. לך תעשה ספורט. אם אתה מנגן, לך תנגן. אתה צריך לקרוא ספר כדי קצת להרחיב את הדעת. תרחיב את הדעת. אין פנאי. יש ביטוי כזה בחזל, במתים חופשי. אין חופשי, אין חופש. על פי השקפת התורה, אין מציאות שנקרא חופש. במתים חופשי.
במתים
יש נופש, לא חופש. יצאתי לנופש. מצוין. לא יצאתי לחפש חופש, יצאתי לנופש, לתת מקום לנפש. טוב מאוד. מצד שני, אדם לא כל החיים מבלה בנופשים. קוראים לזה נופשונים. כל פעם מתארס, נופשון. נופש קטן ועוד נופש קטן ועוד נופש קטן. סך הכל, נופש גדול. אז מה עשית פה? כל החיים הוא חי בנופש. וזה הדבר האחרון שהוא נותן לנפש. נופש זה דבר חשוב. בגבולות גזרה. כל פעילות לפי ערכה. כל פעילות לפי ערכה, לפי האדם. בחנוכה כבר התחילו יחסי הציבור והלחץ הבלתי מתון. בחנוכה מכון מאיר יוצא כל שנה ברוך השם. משתדל כל שנה לטיול ליומיים. טיול ליומיים. יש כאלה יגידו, יוון רצו לעקור את התורה ואתם הולכים לטייל במקום להרבות תורה, לעשות משמרים כל 8 ימים של ימי חנוכה כדי לנצח את התרבות היוונית, אתם הולכים לטייל וידך זה גמור. מי שלא היה בטיול הזה לא יודע מה מדברים בכלל. הטיול הזה זה תורה, זה תורה. אנחנו לא מטיילים כל השנה, יומיים בשנה מטיילים סך הכל. תגיד, אתה היית בשבת הרצליה? היה ביטול תורה בהרצליה?
חז ושלום.
לא היה ביטול תורה. היה ריבוי תורה. אני בטוח שיש כאלה חבר'ה שהלכו להרצליה ביום שישי, חשבו, באה ירושלים, קריית משה, כי מציון תצא תורה, עיר הקודש. 40 דקות אנחנו מהכותל, מהר הבית. בסדר? היי, כמה תיקונים צריך לתקן בעניינים האלה, בבקשה.
כמעט ביטלנו.
מי? אף אחד לא ביטל, אתה אולי ביטלת. אף אחד לא ביטל. כשאתה רואה את העיזים בשדה, זה ביטול תורה, תגיד לי? לא, זה חיבור. מצד שני, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? לומד תורה. כשאתה תחזור אל העיזים, זה יהיה מתוך מקום של קודש, ואתה תמנן את זה נכון. זה לא ביטול תורה. כן. רק סליחה, עוד משפט אחד. אורי, אתה חוזר לצבא מתישהו. מהמקום שאתה בונה במכון מאיר. זה ביטול תורה? זה לא ביטול תורה. חז"ל אמרו שלושה דברים, סליחה שקטעתי אותך. חז"ל אמרו שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אני רוצה רגע לדייק איזה דיוק. אישה נאה, כלים נאים ודירה נאה. אם ירשה לי להוסיף גם חוכמה, אומנות, גם זה מרחיב דעתו של אדם. אם כן, אישה נאה, זה דבר שהוא מרחיב דעתו של אדם. שקר לכם לב ליופי. לא. כלים נאים, דירה נאה, כל הממדים הטבעיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אישה זה לא ממד טבעי, אבל באופן יחסי, כביכול ממדים טבעיים חיצוניים. אבל חז"ל דייקו מאוד. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. הם לא הדעה. זה מרחיב את הדעה. לצערנו הרב יש אנשים שיכולים להפוך את הדירה הנאה לדעה שלהם, לאידיאל שלהם, לתרבות שלהם, לשאיפת החיים שלהם. לזה מה שמעניין אותם, לשם הם מכוונים את הכוחות, את הכישרונות, את הכסף, את המאמצים, את הזמן. דירה הנאה זה חשוב, אבל זה רק מרחיב את הדעה. זה שלב ב'. יש דעה קודם כל. זה מרחיב את הדעה. כנ"ל כלים נעים, כנ"ל אישה נאה. כנ"ל חוכמות החול, אומנויות שונות, מה שנקרא כאן התרבות החילונית, ביחס לתרבות הקודש. זה מרחיב את הדעת, אבל בואו לא נהפוך את זה לדעת. יש גרסה בגמרא דרך אגב, מחריבים דעתו של אדם. לא מחריבים, מחריבים. יש כמה פירוט, אותם דברים. וזה שתי גרסאות. ויש הרבה תירוצים איך לתרץ את שתי הגרסאות האלה. תירוץ אחד פשוט, נתרץ אולי שני תירוצים. בחוץ לארץ, מחריבים דעתו של אדם. אי אפשר בחוץ לארץ לגלות קודש בחול כמו שלמדנו. הגיע הזמן, כמו שהרב לימד אותנו, הגיע הזמן לפרסם. ולפני כן עוד לא הגיע הזמן לפרסם. אז המחריבים בחוץ לארץ, מחריבים בארץ ישראל. בית, תלוי באדם. אדם שבנה בתוכו קומת קודש כזאת, שהקודש יכול להתפשט על החול, זה מרחיב דעתו של אדם. אבל אדם שהוא חולי, שהקודש אצלו תפל, הקודש אצלו שולי, אז זה מחריב. אז יהיה לו בית נאה, הוא יתחיל להתמכר, יתחיל להשתעבד. תהיה לו אישה נאה, מי יודע איפה תמצא אותו? זה תלוי איזה מדרגת חיים, אדם בנה. אדם שבנה מדרגת חיים של קודש, זה מרחיב דעתו. אז יש ערך לרוחב הדעת הזה, ובית לא לשכוח שזה לא מרכז הדעת, זה מרחיב את הדעת. בסדר? כן, סליחה.
אבל אמר שזמן שלמה המלך זה היה התקופה של
החוכמה, של חוסר מור וכל הדברים האלה.
אבל זה דברים שבאו
כלא משתבשתב. מתוך השגחה פרטית, שמדינת ישראל היא מדינה חזקה מבחינה צבאית, פוליטית, כלכלית וכו'. הכל בהשגחת השם. אבל כמובן צריך לעשות מעשים, צריך להתאמץ פיזית, טכנית, בעולם שלנו. הכל בהשגחת השם. כתוב בגמרא שצריך לכבד עשירים. כתוב בהלכה. אתה רואה אדם עשיר, אתה צריך לכבד אותו, יש לנו אפילו לקום לפניו. אתה צריך לכבד אדם זקן. זקן בגיל, כפשוטו. צריך לקום לפניו. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לו אריכות ימים, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו עושר כלכלי, זה מראה שהאדם הזה הוא אדם שהוא שליח ציבור. לא סתם הוא קיבל 100 שנה, לא סתם הוא קיבל הרבה כסף ביד. הוא כנראה צריך להיות שליח ציבור לעשות משהו לטובת הכלל עם הכסף הזה, עם החיים האלה.
ומה
אם אנחנו לא מזלזלים בזה. זה חשוב מאוד. הגמרא אומרת שמצווה לרוץ לפני מלך. לכבד מלך. אומרת הגמרא דבר נורא ששכחנו אותו היום. ואפילו מלך גוי. אומרת הגמרא, הוא לוואי שיבחין אדם בין מלך ישראל למלך גוי. מלך גוי צריך לכבד. להבדיל מלכות ישראל, ודאי צריך לכבד. זה שעושים לפעמים טעויות קשות, ודאי, צריך להיאבק. אבל להיאבק מתוך כבוד. אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הבא ששמעתי. שבזמנו היה יהודי אחד, לא רוצה להזכיר את שמו פה, היה כופר גדול. היה במחאות תלמיד חכם, אבל כופר גדול. ושר הדתו דאז, לפני כמדומני כ-40 שנה, 30-40 שנה, החליט שבהיכל שלמה, כאן בירושלים, בהיכל הרבנות הראשית לישראל, אותו פרופסור ייתן שיעורים במחשבת ישראל. סדרה של שיעורים. שמע את זה הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה קוק, ואז הרב צבי יהודה ככה, אז היו קשרים עם הממשלה, עם הכנסת, בצורות אחרות מאשר היום, והרב צבי יהודה כולו זעף וגדף וזה, אמר לעוזרים, תביאו מיד את שר הדתות לפה. לא יקום ולא יהיה. האדם הזה לא ייתן שיעורי קודש בהיכל הקודש. אין דבר כזה, שיעורי קודש, שיעורי חול, שיעורי כפירה וכו'. בשם הקודש. טוב, והרב צבי יהודה זעף ושצף וקצף וכו'. הלך אחד העוזרים של הרב צבי יהודה, הלך לשר הדתות, אמר לו, הרב רוצה לפגוש אותך מיד. מה זה הדבר הזה? קבעו פגישה. בישיבה, כל החבר'ה הצעירים, חיכו לרגע הפגישה. זה הולך להיות מאוד מעניין. זה ההצגה הכי טובה בעיר הולכת להיות. רב צבי יהודה שוצף וגועש, והנה שר הדתות מגיע. קבעו פגישה, יום פלוני, שעה פלוני. בסדר. הרב צבי יהודה כבר היה אדם לא צעיר. חצי שעה לפני זמן הפגישה, אותו שר הדתות בא אליו הביתה. חצי שעה לפני הפגישה, הרב צבי יהודה לובש בגדי שבת, ויורד לחכות לשר בחניה. כל התלמידים מסתכלים, מה קורה פה? מקודם הישיבה, איזה צעקות, איזה חרפות, לא יקום ולא יהיה. ופתאום הרב צבי יהודה זקן, לובש בגדי שבת, חצי שעה לפני הזמן מחכה בחניה לכבוד השר. מגיע שר הדתות, לוחץ לו את היד בכזאת חמימות, מחבק אותו. תלמידים הסתכלו להבין מה קורה פה. טוב, הסקרנים והתאוזנים שבהם, מעיזים שבהם, תאוזתנים, איך אומרים? קיצור, העזים שביניהם. השר עלה לבית של הרב צבי יהודה הביתה, עלה לתוך הבית וסגרו את הדלת. המעיזים שבהם שמו את האוזן על הדלת. שומעים את הרב צבי יהודה, נכנס בו, צועק עליו, ובא, בא, בא, בא. טוב, כמובן הרב צבי יהודה הצליח לשכנע אותו, נגמר הסיפור, אותו כופר לא העביר אפילו דקה אחת באחד שלמה. נגמר הסיפור, חזרו התלמידים לרב צבי יהודה, אמרו לו, ילמדנו רבנו. מה היה פה? מה היה פה? אמר להם כך, מצד כבוד מלכות הוא שר בממשלת ישראל. כבוד מלכות, הגמרא אומרת שאפילו רש גרגירתא ממנו למשמיה. אפילו האדם שאחראי על חפירת בורות, אני תמיד אומר, עובד במעט שאחראי על שלושה אנשים, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, הכל השגחה פרטית, ממנים אותו מהשמיים. אז אפילו רש גרגירתא ממנים אותו מהשמיים. אז השר של מדינת ישראל, באחרית הימים, בתקופת גאולה האחרונה, זה מינוי מהשמיים. אז מצד כבוד מלכות, אני צריך לכבד אותו. מצד הערך שהוא נושא עליו, התפקיד שלו. מצד השקפת עולמו והפעולות שהוא רוצה לעשות, פה אנחנו נאבקים מאבק נוקב מאוד. אז אני צריך לכבד את תפקידו, וצריך להילחם בדעותיו. זה סיפור עקרוני מאוד, הסיפור הזה. שלפעמים אנחנו מטשטשים. איך אפשר? אז אם אי אפשר, אז נתבגר. אז בוא נתבגר.
למה מצד כבודו? מה אכפת מצד כבודו? הוא פועל פעולות
איומות. סליחה, אתה יודע מה זה אדם שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו מהשמיים? אתה מבין את זה? אתה מבין, אני מבין, שאדם שהוא שליח ציבור, הקדוש ברוך הוא מינה אותו?
אחרת הוא לא
מתמנה. אז תגיד לי, חס ושלום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם היטלר היה, הקדוש ברוך הוא מינה אותו. להבדיל אלף אלפי הבדלות. א', כן. א', כן. גם פרעה, הקדוש ברוך הוא מינה אותו. גם אובמה, הקדוש ברוך הוא מינה אותו. גם אובמה, מה שאמר אתמול ראש מועצת בית אריה, זה כסף קטן לעומת מה שצריך להגיד עליו. אנחנו חברים של אמריקה ודידים של אמריקה, אבל הם לא יתנקפו, אף אצבע לא יכניסו במה שהוא קשור לעם ישראל. וצריך להגיד זה בראש גדול ולא לפחד. אמריקה, אתם ידידים שלנו, אנחנו מודים לכם על זה, אל תתערבו במה שקשור לעם ישראל. צריך להגיד את זה בפה גדול, בלי לפחד. אנחנו אוהבים אתכם, אתם איתנו, אתם ידידים שאנחנו עוזרים, אתם עוזרים לנו. אבל עד שזה מגיע למקום של עם ישראל, של ההחלטות הישראליות. זה צריך להיות ברור. מלך, אנחנו מכבדים נשיא ארצות הברית, הוא מלך האימפריה העולמית. בדעות, מאבקים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל בחומר מלך בישראל. אם הקדוש ברוך הוא אומר, מי שאני ממנה כשליח ציבור, זה מינוי שלי, אז צריך לכבד את זה. כמו שאמרתי קודם, אדם עשיר שיש לו כסף, צריך לכבד אותו. זה הלכה בגמרא, זה הלכה, זה לא איזה דרשה במחול מאיר. זה כתוב בגמרא נפסק להלכה. שאדם שיש לו אחריות ציבורית, צריך לכבדו. כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את האחריות הציבורית הזאת. על הכתפיים שלו. הדעות, המעשים, אם הם נוגדים, דעת תורה, התרבות הישראלית, אם זה נוגד התרבות הישראלית, אם התרבות החילונית מתנגדת עם התרבות הישראלית, צריך להתנגד. ראש עיר ממרץ, נכבד מאוד. כי הוא ראש עיר. לגבי הדעות, נתווכח, לא נסכים. אפשר להתווכח באהבה, אפשר להתווכח בפחות אהבה, בסדר, זה כבר טקטיקות כאלה ואחרות. אבל קודם כל לכבד. כבוד מלך, כבוד שר.
זה כבוד השם בעצם.
זה כבוד השם. למה קשה לך?
קשה לי כי יש מצב שזה רשע גמור, זאת אומרת, מפוח השם כמו עצם. הפוך, קודם כל רוצה להיות כאלה השירים, שנה מדעת. איך
יודעים עושה את ההבחנה? שאלה טובה. בשביל צריך לבוא למכון מאיר ללמוד הרבה שנים, כדי לדעת איך מצד אחד, איך מצד אחד יש כבוד מלכות, ומצד שני, איך אנחנו נאבקים.
כי
מיטלר אין כבוד מלכות. עם מיטלר, עם אח שמו וזכרו, אין כבוד מלכות. ויש לנו חשבון ארוך עם כל הכיוון הזה, כמובן. אבל בסופו של חשבון, אחרי מעשה שלא נדע, מת השם הייתה זאת. ידוע הפירוש של נפש החיים. ידוע הפירוש של נפש החיים. למשנה פני הדור כפני הכלב. המנהיגים של הדור, שהם הפנים של הדור, אומר בעל נפש החיים, הם כפני הכלב. מה התכונה של הכלב? אומר בעל נפש החיים. כשאתה מכה כלב עם מקל, הוא לא יודע לזהות את מי שמחזיק במקל. הוא מנסה לקפוץ ולנשוך את המקל. אומר בעל נפש החיים, פני הדור כפני הכלב. הקדוש ברוך הוא מחזיק על עם ישראל מקלות שמקים אותנו. המקלות האלה מכות אותנו, מקים אותנו. אבל אנחנו מנסים לנשוך את המקל. ואנחנו לא מבינים שיש מי שמחזיק במקל, ריבונו של עולם מחזיק במקל. אז מת השם. אז אנחנו מנסים לפתור את הבעיות עם ממשל אמריקה, עם האום, ולא מבינים שיש כאן ריבונו של עולם שמנהל את הכל. וקיצור, צריך לחזור בתשובה. במובן השלם של המילה. זאת הסיבה האמיתית. פני הדור כפני הכלב. ואנחנו צריכים לראות מי מחזיק את המקל. טוב, בואו נקרא את כל הפסקה כדי לראות את כל התמונה. התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו, התרבות החילונית, המערבית, תקראו לאיך שרוצים, היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. נקודה. אמרנו שהפסיקים והנקודות פה במחשב הם לא מדויקים. צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה. ואז אנחנו נדע למקם אותה במיקום הנכון והמדויק שלה. ואז עם הידיעה הזאת של ערכה המדויק, לא פחות מדי וגם לא יותר מדי, תקום לנו ההדרכה איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי, המתעלה על ערך התרבות החילוני, כהתעלות השמיים מעל הארץ. ברוך השם, אשרינו שאנחנו במכון מאיר, מה אני אגיד לכם? כל פסקה שאנחנו לומדים פה במאמרי הקודש והחול, היא כל כך חשובה. חשובה מאוד. טוב, שבוע הבא חוזרים לסדר ביום שני ב-12. בעזרת השם.